בידיעה גם שאילן אמר לי וגם אחר כך איתן, זה שאתם כבר קראת, הייתם צריכים לקרוא, מי שמשתתף בשיעור של איתן, קראתם, נראה לי, את האיגרות של...
שטראוס,
על העניין של הקורבנות. והאיגרות האלה, מי שקרא אותם עכשיו, כלומר נתתי אותם כרקע, אז טוב שהם יעמדו ברקע של הקריאה, של הערת... הערתו של רוזנצווייג כאן. בטרם ניכנס לתוך ההערה הזאת של רוזנצווייג, אני רוצה להעיר הערה כללית, למה אני חושב שהערה כללית שקשורה לעניין, קשורה לאיך הוא מתמודד עם עבודת הקורבנות, למה אני רואה את רוזנצווייג, את ההגות שלו, את האיגרות שלו, החיים שלו כחשובים, זאת אומרת לא רק מלאי עניין, לא רק כהגות חכמה, אלא יש בה איזשהו מומנט שהוא סוג של חידוש, חידוש שמאוד מאוד קשור לאמונה בימינו אנו, לחיים הדתיים, לשפה הדתית בימינו אנו. אני אנסה להסביר למה, והדבר הזה נעוץ בקשר שיש בין רוזנצווייג לז'אק לקאן. לא במובן הקשר הביוגרפי, הם לא הכירו זה את זה. גם לא במובן ההגותי, ז'אק לקאן לא היה איש הגות, הוא היה פסיכואנליטיקאי. אבל יש כמה ניסוחים של הפסיכואנליזה שאני חושב שהם צומחים אצל לקאן מתוך חוויה קיומית של אירופה הפוסט שני המלחמות, כפי שפרויד, אמנם זה לא מוזכר בכתבים שלו, העניין, החלק מהעיסוק של הפסיכואנליזה שפרויד מייצר זה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, דיבורים שלו על העל ביתי, על המודחק, שישנו על האלימות, כן, בעקבות העולם שנחרב, עולם התרבות שנחרב, זאת אומרת שביסוד התרבות יש אי תרבות, ביסוד התרבות יש איזשהו כוח משחית, כמי שעוסק בהשחתה, זה עמי התרבות, שבראשם גרמניה. מלחמת העולם הראשונה, ובקל וחומר ראובן בנו של קל וחומר מלחמת העולם השנייה. בהקשר הספציפי שאני רוצה לדבר בו היום, זה איך שלקאן תופס את סיום האנליזה. איך שלקאן תופס את הרגע של היציאה מן האנליזה אל החיים. האמירה של לקאן זה שהאנליזה מסתיימת ברגע שהאנליזנט, המטופל הפסיכואנליטי, מכיר, יודע, כן, שאין אחר גדול. זאת אומרת שהאנליטיקאי שיושב מולו הוא לא אחר גדול. מה הכוונה? זאת אומרת, ביחסים שיש באנליזה בין אנליטיקאי לפציינט, למטופל, זה יחסים מאוד מאוד היררכיים. האנליטיקאי נתפס כאחר יודע הכל, כזה שיש לו את הידע, שיש לו את הפירוש הנכון, כזה שנמצא כבר, כן, כבר במקום המבורר. חלק מההתארות הפסיכואנליטית היא בדיוק יושבת על העניין הזה של התפיסה של האנליזנט, של הפציינט הפסיכואנליטי, את האנליטיקאי כאחר גדול. זאת אומרת, כמי שיודע את, מסדיר את, כן, תלוי באיזה שלבים באנליזה, זאת אומרת, תלוי גם איזה סוג של פציינט, זאת אומרת, האם הוא זה שיודע את הסיבות, את האמת שמאחורי הסימפטומים, או שגם ביחסים של העברות מסוימות, הוא גם זה שגורם לסימפטומים שבעקבותיהם אני נמצא באנליזה. והרגע המכונן בפסיכואנליזה זה הכרה של האנליזנט שאין אחר גדול. זאת אומרת שאין שום דבר מאחורי המועקה שלי. אין שום דבר מאחורי הסימפטום שלי, התקיעות שלי, המחלה שלי, הסכיזמה שלי. אין אחר גדול. אין אחר גדול לא במובן סב דודתי של אני לא מבין את האחר הגדול, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אלא שאין אחר גדול. או בשפה, כן, שיותר פילוסופית, אין אחר שמונח לידע, אין אחר שהידע נמצא אצלו, לא בגלל שהידע נמצא אצלי, כפי שיגיד ה-New Age, זאת אומרת, כן, האוצר שמתחת לגשר, לא במובן הזה שאני כל הזמן מנסה למצוא את התשובה, את סלע האנליטיקאי, אבל התשובה היא אצלי, אלא שהשאלה נשאלת, זאת אומרת, המצוקה, המועקה שלי, התקיעות, הסימפטום הפיזיולוגי שבו אני נמצא, השיתוק היסטרי שפרויד עסק בו הרבה, פוביה וכך הלאה, הם נמצאים לפני שהתשובה ניתנה. זאת אומרת, השאלה, הסימפטום, נמצאת לפני שהתשובה ניתנה. זאת אומרת, לפני שהייתה תשובה. עכשיו, למה זה כזה אירוע מכונן בחשיבה הפסיכואנליטית? זה כי מה שלקן מבקש זה לא לפתור את הסימפטום, לא להגיע, כן, אתה כך וכך כי קרה לך כך וכך, אתה כזה וכזה כי אתה היה לך ככה וככה עם ההורים שלך, או ככה וככה עם אמא שלך, כן, כמו המבנים הפסיכואנליטיקאים הקלאסיים, אלא אתה כך וכך. זה מה שמכנה להזדהות עם הסימפטום. ועכשיו בוא נכונן את הכזה וכזה שבגינו אני כך וכך. זאת אומרת, בוא ניתן את התשובה לשאלה, כאשר אני מבין שהשאלה נמצאת לפני התשובה. שזה עוד מבחינת בני אדם דתיים, כמו שגם מבחינת בני אדם פסיכואנליטיים, כן? אחרי פרויד, זה משהו שקשה לנו לקבל. זאת אומרת, אלוקים הוא התשובה הדתית, כי הוא היה שם לפני השאלה. כן? עוד לפני השאלה הוא היה שם. 40 יום לפני יצירת הוולד הוא היה שם. זאת אומרת, זה גם כמו החשיבה הפסיכואנליטית, המקולקלת לדעתו של לקאן, שעוד לפני שהראה לך סימפטום, זאת אומרת, מחלה, היה גורם למחלה לפני כן. חרדת הסירוס, קנאה בהם, וכך הלאה, ולא משנה עכשיו איזה נרטיב פסיכואנליטי ניקח. הדברים היו שם לפני, כן, התשובה הייתה לפני השאלה. ולקן במובן מסוים, באינטואיציות מסוימות, גם רואים את זה בכתבים, מזהה את החשיבה הקלוקלת הדתית עם אותו לפני. זאת אומרת, לפני שהשאלה נשאלה הייתה תשובה, והתשובה קוראים לאלוקים. וזה הדיאלקטיקות הקלאסיות של האמונה, כן, עולם מלשון אלם, כן, ברשע חשוך והדר נאורה, כן, שלמות והשתלמות. אפשר פה לערוך מגילה שלמה של תאודיציות דתיות, שבעצם מה הן אומרות? נכון שאתה שואל שאלה, למה, כן, צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, ולמה דרך רשעים צלחה? כן, זה שאלה, אבל יש תשובה לפני כן, ומה התשובה? לא, עכשיו אתה... איחוד שכר ועונש, או האיחוד האמיתי, כן, תלוי איזה נרטיב תיאולוגי אתה מאמץ, אבל הנרטיב התיאולוגי בעצם היה שם האלוקים לפני זה. זאת אומרת, הוא היה שם לפני זה, ולקן מה שהוא רוצה לאפשר לאנליזנט, זה להיות עם הסימפטום שלו, מבלי צורך להצדיק אותו. זאת אומרת, עכשיו,
למטופל.
האנליזנט זה המטופל הפסיכואנליטי. כאשר אחד הסימפטומים, כן, אחד הפחדים, הכי גדולים של האדם, במודוס הפסיכואנליטי, זה הפחד משם האב, לא משנה עכשיו, זה שברגע שההצדקה לסדר, אפילו לסדר הקלאסי, זאת אומרת, סדר של דובר ה... לקום בבוקר וללכת לעבודה ולחזור לאישה ולילדים, כן, הסדר הבורגני, כן, סדר, זאת אומרת, יש, למה אני קם בבוקר, כן, יש סיבה, אין סיבה, זאת אומרת, יש סדר, כי אני קם בבוקר, כך עושים וכך הלאה, זאת זאת אומרת, החרדה הכי גדולה זה שברגע שאני אשלוף את ההצדקה, את הלפני, מהסדר הזה, מה יקרה לסדר? הוא יקרוס. אני לא יקום בבוקר יותר, ואני לא... כי מהרגע שאני אשלוף את הסיבה לסדר, אז הסדר יקרוס, יקרוס. מהרגע שאני אשלוף את הסיבה למוסריות, מה אני אהפוך להיות? אדם לא מוסרי. לכן חשוב מאוד מאוד מה למצוא. תחשבו על כל העיסוק, למשל, באתיקה. זאת אומרת, חשוב למצוא את הסיבה למה להיות מוסרי. ולקם בא ואומר, לא, הסדר יתמיד. זאת אומרת, חלק ממה שאתה צריך להתמודד, אין אחר גדול, זה להבין שאין הצדקה לסדר שאתה חי. ובכל זאת הוא נותר, ולהצליח לחיות את ה-ובכל זאת הזה. עכשיו, מה הקשר לחשיבה דתית? חלק מהפחד הכי גדול של חשיבה דתית זה מה? שאם אני אגלה את הסוד, אז מה יקרה להכל? כן, אני לא אקום להתפלל יותר. אני לא אשמור מצפות. כן, אם אני אגלה שאין אלוהים, שאין את הלפני, אז הכל קורס. זאת אומרת, יש לפני, יש אחר גדול, יש מישהו ששם נמצא, ואם הוא איננו, אז הארץ בולעת את הכל, את כל הסדר הדתי.
ואני עדיין יכול לשאול, גם בהקשר של הטיפול, מאיפה הסימפטום בא, כאילו מפריע פתאום, למה? או מאיפה, זה שם, מאיפה הסדר, נגיד הדתי שאני עושה, מאיפה הוא בא?
זו השאלה. האם אתה יכול לשאול? ודאי שאתה יכול לשאול.
זה כאילו...
שאלה היא למה אתה שואל, ומה זה מועיל לך שאתה שואל, ואולי יש שאלות אחרות שהן יותר מעניינות. זאת אומרת, ויכול להיות שגם אין תשובה.
אז זו, השאלה, אם אני לא שואל את זה כי אני לא יכול לדעת, לא נתיע את זה כי אין, לא כי אני לא יכול לדעת.
אני חושב שיש שני, שזה לא רק כי אתה לא יכול לדעת, יכול להיות שאתה גם תדע, וזה יחסר משמעות. זאת אומרת שזה מבחינה מודרנית אמירה מאוד מאוד איומה ונוראה. כי חלק ממה שהמודרנה מעסיקה את עצמה, וגם פרויד, זה בראשית, שאלת הראשית, מאיפה בא הכל, מאיפה הדברים התחילו. זה נכון לגבי כל דבר, ויש איזשהו ערך מיתי לשאלה הזאת, מאיפה בא הכל, מאיפה זה התחיל. כביכול, אם אני יודע את ההתחלה, כן... זה בכור, כן? הבכור יש לו פי שניים. זאת אומרת, אם אני יודע את ההתחלה, זהו כבר יש לי חצי דרך בלפענח את העולם. חלק מהעניין של לקן זה לבוא ולהגיד, לא יודע, מה אתה משקיע כל כך הרבה קתרזיס בלדעת איפה ההתחלה? לא יודע. זאת אומרת, ואז אתה בוחן את השאלה הזאת. במקום להניח שהשאלה הזאת היא השאלה החשובה. עכשיו, בהקשר הדתי, זה הרבה 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 אנרגיה מושקעת בהתחלה הזאת. בראשית. בעי ראשי, וזה, כן? יש השקעה בלתי נתפסת של אנרגיות תיאולוגיות בעניין הזה של שאלת הראשית. וחלק ממה של הקם, גם רוזנצוויג, אפשר של ימינו, אני חושב הרב שגר, רב נחמן, זה ששאלת הראשית היא לא כזאת חשובה. ושגם אם התשובה עליה היא שלילית, בכל זאת הסדר נשאר. אז פתאום לעמוד נוכח סדר שאין לו הצדקה מבחוץ. אין לו את הראשית הזאת. עכשיו, מה הדברים יתבהרו כשנלמד קצת את האיגרת? מה הקשר לרוזנצוויג? שהחזרה של רוזנצוויג אל היהדות, כי אני משער שאיתן קצת הפגיש אתכם עם הביוגרפיה הרוחנית של רוזנצוויג, גם היא מוכרת כמיתוס, כן, אותו יהודי שעל סף התבוללות, התנצרות, פתע בוחר להישאר איפה יהודי, בין אם יש את הסיפור של יום הכיפורים שם או בין, אם לא, מה שמיוחד בחזרה של רוזנצוויג אל היהדות, שזאת היא חזרה אל יהדות מתה. מה הכוונה? רוזנצוויג מתבולל, אחת הסיבות שהוא מתנצר, הולך להתנצר, זה כי החוויית חיים שלו את היהדות היא חוויה של דת מתה. והמקום שבו הוא רואה חיוניות דתית זה אצל חבריו הנוצרי. הוא כותב את זה. זאת אומרת, הוא כותב להורים שלו, להורים שלו הוא כותב, אנחנו נוצרים יותר מאשר שאנחנו יהודים. לכן, מספיק מכה קלה בכנף בלשוננו אנו כדי להפוך להיות נוצרי. הוא כותב זה ב-1914. זאת אומרת, אם אני רוצה, השאלה שרוזנצווייג שואל אותו את עצמו אם להיות יהודי או נוצרי, רוזנצווייג מאיר שאף פעם הוא לא ראה לנגד עיניו את כריסטוס. זאת שאלה של איפה יש חיוניות דתית. אצל הנצרות יש חיוניות דתית. חיוניות תיאולוגית, עשייה דתית, עשייה תיאולוגית. ובמובן הזה של החיוניות הזאת, אני חושב שרוזנצווייג התמיד במחשבה הזאת גם עד הרוב ימיו, עד סוף ימיו. אלא שכשרוזנצווייג בוחר לשוב אל היהדות, הוא לא בוחר לשוב אל יהדות שהוא מספר לגבי הסיפור אחר במובן הזה, שזאת דת האמת והכל שקר חוץ ממנה, כן, כמו הרבה פעמים תנועות של חוזרים בתשובה, אלא הוא בוחר לחזור אל תוך יהדות מתה, שכמתה היא חוזרת וחודרת אל תוך החיים שלו. שפה אחרת היא סוג של רוח רפאים. כאשר הוא בוחר ואומר אני נשאר איפה יהודי, הוא אומר באיגרת אחר כך שהוא גם לא יודע מה זה אומר להיות יהודי. זאת אומרת, ההכרעה שלו להיות יהודי זה לא בעקבות זה שהוא נפגש עם עולם שהוא ייפגש איתו 4-5 שנים מאוחר יותר, כן, במזרח אירופה וכך הלאה, עם זה שהוא נפגש עם איזושהי חיוניות יהודית בלתי נתפסת. אלא שהיהדות נוכחת בחיים שלו כדת מתה, ועם הנוכחות הזאת הוא רוצה לנהל דיאלוג. במובן הזה רוזנצווייג הוא התרמה למה שהרב שגר יחנה מאמין השארית. או המאמין הפוסט-חילוני. מה הכוונה? המאמין השארית של הרב שגר ומאמין הפוסט-חילוני, זה לא המאמין שמגלה שאחרי הכזב החילוני יש אלוהים. אלא המאמין שמגלה שאלוקים יכול לחזור גם כרוח רפאים. הוא לא מכחיש לרגע את מות האב. הוא לא מכחיש לרגע את זה שהעולם הוא פנוי מאלוהות. במובן הכי הכי קיומי, זה שהיהדות מתה, כן, בהקשר של רוזנצווייג. את זה בשפה חזלית, את זה שאין ארון בבית קודשי הקודשים. שאין שם כלום. שיש ריק. זאת אומרת, המאמין הפוסט-חילוני הוא לא זה שאומר, עולם מלשון נעלם, נראה לכם שאין שום דבר מאחורי, אבל לא, יש. אתם רק לא יודעים לראות אותו. כן? שזה המאמין הקלאסי, זאת אומרת, מאחורי קודש הקודשים יש ארון. נראה לכם שאין השגחה. נראה לכם שהיהדות מתה. לא. המאמין הפוסט-חילוני הוא זה שהוא פוסט-חילוני, הוא בתר-חילוני. זאת אומרת, הוא אחרי החילון, לא כי הוא מכחיש את החילון, אלא כי משהו בחילון לא הצליח לבצע את העבודה שלו כמו שצריך. זאת אומרת, הוציאו להורג כמו שצריך, ובכל זאת יש רוח רפאים. וכידוע רוח רפאים אי אפשר להרוג, כי היא כבר הרוגה. זאת אומרת, וזה, אם אתם קוראים את הדברים של הרב שגר על מאמין השארית, זה בדיוק האדם הזה שאוחז במשהו בלתי מחיק כי הוא כבר מחוק. כן? הבלתי מחיק כי הוא כבר מחוק. הוא לא בלתי מחיק כי הוא יותר גדול מהמוחקים, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אלא הוא בלתי מחיק כי הוא כבר מחוק ובכל זאת הוא ישנו. השפה הקבלי, אפשר להיכנס לזה, זה כל הדיונים על גבי הרשימו, מה זה רשימו, האם זה כוח ההגבל שבאינסוף או לא, אבל זה בסדר. או כל הדיבורים ביחס לצמצום של הארי, צמצום כפשוטו או לא כפשוטו. וכך הלאה, המצוקה למשל של רב נחמן, בתורה סמך ד' לתאר את הצמצום הזה, ורואים שם שרב נחמן לא מוכן לוותר על הפנוי. זאת אומרת, לא מוכן לוותר על זה שהחלל הוא פנוי. ובכל זאת הוא מלא, ובכל זאת הוא פנוי, ובכל זאת מלא. עכשיו, החשיבות של רוזנצווייג בהקשר הזה, בהקשר שלנו פה, זה בדיוק היכולת ללמוד, להיות בסדר דתי, סדר של שפה דתית, ולהשתחרר מהצורך המתמיד להצדיק כל הזמן את הסדר הזה. לא כי אני עוצם עיניים ממה שיש בחוץ, אלא כי אני יודע מה יש בחוץ. וזה נוכח כמעט בכל תחום שרוזנצוויג נוגע בו. אני אביא פה דוגמה על קצה המזלג, למשל היחס הוא לביקורת המקרא. כן, באגרות שלו, במכתבים שלו שמופיעים בנעריים, כן, למדתם את זה באחדות המקרא וכך הלאה. זאת אומרת, אני יכול לקבל את ביקורת המקרא לא כמתודה כפי שעושה למשל ברויר, אלא כאמת. זאת אומרת, ומה ביקורת המקרא אומרת לנו? שהטקסט הוא אנושי לחלוטין, והוא מפורק מכל מיני, הוא אפשר לפרק אותו לגורמים, לכל מיני גורמים אנושיים היסטוריים, ובכל זאת הוא אלוהי. עכשיו, ובכל זאת הזה של רוזנצוויג, כן, התיאולוגיה שלו היא תורתנו, וכן, והעורך שלו הוא מורנו, איך להבין את הבכל זאת הזה של רוזנצוויג? מה שברור שאל לנו להבין אותו כזה רק מבחוץ נראה אנושי, אבל באמת זה אלוהי. זאת אומרת, קוראת המקרא היא מתודה, כן, כמו שיש בתאודיציה הדתית, למשל בהרצוג, זאת אומרת, היא מתודה, אבל היא לא אומרת לי שום דבר על המקור של הטקסט. רוזנצוויג יגיד, היא אומרת לי הרבה על המקור של הטקסט, אבל המקור של הטקסט לא אומר לי שום דבר על המקור של הטקסט. וזה הדבר המטריד ברוזנצוויג, שהמקור האנושי של הטקסט לא אומר לי שום דבר על המקור של הטקסט. מה הכוונה? כן. זה, המוות של היהדות לא אומר לי שום דבר על המוות שלה, על זה, על החיים שלה. ועם הדברים האלה ברקע, בואו נחזור להערה היפה של רוזנצוויג בשירת ריאל. אלא אם כן יש מישהו שרוצה לשאול, אם מישהו רוצה, תרגישו חופשי להטריד תוך כדי.
המוות של היהדות לא אומר לי משהו על המוות של היהדות, לא אומר לי משהו על החיים של היהדות.
המוות של היהדות, כשאני אומר, הוא לא אומר לך משהו על המוות של היהדות, במובן הזה, זה שבזה שהגעת לראשית, או לאחרית, היהדות מתה, לא פתרת את השאלה, כי היהדות עדיין ישנה. זאת הייתה כוונתי. והשאלה היא לא היהדות שמתה, אלא היהדות שישנה. זאת אומרת, השאלה היא לא שאלת הראשית, היהדות המתה, אלא זה שישנה. ועכשיו, איך מה שמת מתפקד כישנו? זה השאלה המעניינת. המודרני יגיד, אותי מעניינת אך ורק שאלה אחת. כן, לא, אלוהי, אנושי, חי, מת. זאת אומרת, ברגע שאני מגלה את המקור האנושי, אז הוא לא אלוהי. ברגע שאני אגלה את המקור האלוהי, אגב, שזה הסיפור המודרני הדתי, זאת אומרת, מהרגע שאני אגלה את המקור אלוהי, אני אוכיח לך שהנה יש תעודות בחפירה של, איך קוראים לו, זרטל, שהוא מגלה את ההתיישבות העברית הראשונה, כן, וכך הלאה, אני מוכיח שהתנך צודק בכל מה שהוא כותב, ושיש תעודה בפפירוס עתיק במצרים שכתוב שם ממלכת יהודה והיהודים וכתוב שם על קריאת ים סוף, אז הנה, אני מוכיח את האמת. גם להפך רוזנצוויג, מה הוכחת בסן? שכתוב בפפירוס, נגיד שהיה פפירוס, לא, אין פפירוס כזה, אבל נגיד שהיה פפירוס שכתוב עליו על קריאת ים, מה הוכחת בזה? מה עשית? מה זה אומר? אז מה? מה זה אומר על הסימפטום שלך פה עכשיו בחדר הטיפולים? מה זה אומר על התפילה שלך? מה זה אומר על השבת שלך? אתה לא אומר כלום. כי השבת שלך פה לא בגלל קריאת ים סופרים.
בתהליך הזה של הקיים שתיארת, יש ריפוי או שאין ריפוי?
ודאי, השאלה היא מה זה ריפוי. אצל הקיים ריפוי זה להיות רגע אחד לפני ריפוי. זאת אומרת, האנליזה מסתיימת רגע אחד לפני שהייתה צריכה להסתיים. אני חושב שזה חלק מהיציאה מהבינריות של חולה בריא, שאגב, כן, הרבה מה, כן, הפוקו יעסוק בזה, זאת אומרת, ביטול המנעד, ביטול המנעד של בריא חולה בחברה המערבית. זאת אומרת, יש רגע, כן, אתה מקבל מרשם, אתה חולה, אתה... אצל הקן להיות, הרגע התרפויטי זה להיות רגע אחד לפני ריפוי. בשפתו זה להזדהות עם הסימפטום. מה זה אומר? איך זה... זה, זה, זה ריפוי, אבל אני אומר, זה ריפוי של להיות רגע אחד לפני ריפוי. לא יודע אם זה עונה לך.
אני רוצה
להשפיל
את זה
לעקולה
שאתה
עשית,
נכון?
נכון.
ואני
אומר,
זה
ריפוי.
מה זה אומר להיות...
זה אומר להיות רגע אחד לפני שחרור. רגע אחד לפני תשובה. שזה, אני חושב שמהלך יהודי קלאסי, זאת אומרת, עוד מעט ואחכה לו, אבל עוד מעט. להיות רגע אחד לפני. כן, אילן, בסדר?
כשאתה נדבר לי על יהדות מתה, מה יש לי לעשות איתה חוץ מלהגיד על החדיש? אבל במובן גם כאילו, חוץ מהבדיחה של זה, חוץ מלהיזכר בה.
זאת אומרת, אני, אם אני אלך לאנלוגיה של אדם מת, הדבר היחידי שאני אומר לו זה קדיש.
אני נזכר בו.
אני נזכר בו, אני בונה לו מונומנטים, אני מתאבל עליו, הוא נוכח בחיים שלי בשאלות שאני שואל את עצמי.
אבל הוא משתכח
בלב. ומה קורה אם לא? זאת אומרת, זה השאלה. כן, כמו חורבן הבית. כן, שאנחנו נקרא עכשיו פה שהוא היה, היינו שמחים שהוא היה משתכח מן הלב, המת הזה שקוראים לו הרב הבית, והוא לא השתכח מן הלב. אז מה עושים? המציאות הייתה הרבה יותר פשוטה, עם המוות של הבית, באמת היה מסכים להשתכח מן הלב. עבד לי כל מיני גורמים שאפשר אולי לחנות אותם היסטוריים, פוליטיים וכך, לא משנה. העובדה היא שכיום יש מספר לא מבוטל של יהודים, שזוכרים את המקום הזה, וגם זוכרים במובן של כן, ללכת להר הבית ולהסתובב שם ולקרוא הקריאה. כן? אז כנראה המת הזה עוד מתמיד פה. למה? האם זה מת מיוחד? אני לא אנעץ פה סיבות מטאפיזיות. אם הוא השתכח מן הלב, השתכח. אבל הוא, עכשיו הוא נשתכח לך מהלב? זה מה שרוזנצוויג ישר. יכול להיות שעוד חודשיים נבוא והוא השתכח לך מן הלב, כמי שקורא להרבה ציונים דתיים. זאת אומרת שבאמת כמה שנה, שנתיים, שלוש, המוות הדתי משתכח מהם מן הלב, והם חיים כאחד האדם, אחד מן הרוב וכדומה. בסדר, נכון? אז הם משתכח מהם מן הלב. אבל יש כמה יהודים כמו רוזנצוויג שהיהדות לא השתכחה להם מן הלב. שהתורה לא השתכחה להם מן הלב. והיא מתפקדת בצורה מסוימת שמאוד מעניין לראות אותה. ולא רק אומרים עליה קדיש. ממש לא. עכשיו, רוזנצוויג, אם אתם רוצים, תראו איזה יופי, זה, אם אני אמצא את זה. אל אמא שלו שם, שהוא אומר לה שתיאור היהדות כמנוונת. מלחמת העולם הראשונה, כן. תחילת מזונה הוא מ-300 לפני הספירה. כן, טוב, איך אני אמצא.
שאתה לומי?
לא.
לא, לומיים הקודמים?
אפשר לשאול באיזה מובן היא מתה?
באיזה מובן? אני יכול לדבר על היהדות ואני יכול לדבר על הדת. אני חושב שבהקשר שלנו זה יהיה נכון לדבר על הדת ולא על היהדות. הוא רוזנצוויג, כי יהודי על סף התבוללות, במקום שבאמת היהדות היא חסרת משמעות חוץ מסרטיפיקט בתעודת לידה, יהיה יותר קל לדבר על היהדות המתה. אני חושב שמדינת ישראל קשה לדבר על היהדות המתה. אבל אפשר לדבר על תת מתה. אני לא צריך לדבר. כאילו, אם אתה לא חווה את מות האל אחרי אושוויץ, אז בסדר. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. חוסר הרלוונטיות שלו. עד כמה כל אמירה של תאודיציה דתית, של דיאלקטיקה דתית, של עולם מלשון נעלם, או עד כמה למשל אם אתה משווה את זה לאמירות של המרכזניקים. מצד אחד, והרב שח מצד שני, כן, על הרב שח שמדבר על שכר ועונש, והמרכזניקים שמדברים על תהליך, אז אתה אומר, עד שהיה לכם לזר, זה כאילו, זה הרגע שבו אתה רוצה להפסיק להיות דתי, כי זה מגיע. אחרי הרי האדמו"ר מפיאסצנה עצמו אומר על הגטאות, כן, שכן, הוא מביא בדרשה לשבת, שבת תשעה באב, איך קוראים לזה? שבת זכור, לא, שבת
חזון,
שבת חזון, הוא מדבר על זה ש... מביא את הדיאלקטיקה של הרופא, של הרופא שצריך לכרות איבר, כן, שאחר כך כל מיני אנשים יוציאו את המילים האלה מהפה שלהם, כן, אבל הוא אומר, אם האבא יראה את הרגע שקורטים לאבא של, את הצער של הבן שלו, אז הוא פשוט יגיד, אני לא רוצה את הניתוח. עכשיו, מה בעצם האדמו"ר מפיאסצנה? זה יסיף את הניתוח. האדמו"ר מפיאסצנה אומר את זה על המחנות. לא על הגטאות, הוא עדיין לא היה במחנות. מה הוא היה אומר על המחנות? מה הוא אומר על כבשני האש? זאת אומרת, יש רגע שבו יפה שתיקה לדתיים. זאת אומרת, יפה שתיקה, הדיאלקטיקה הדתית קורסת. וצריך לקרות משהו אחר. והמשהו הזה, ההתקוממות מתוך הפער, זה לא במובן הציוני של דגל ישראל, שעכשיו קם עם כלבי יקום. לא, כרוח רפאים, משהו חי מת, צולע לירחו. אבל כמשהו מת, שעדיין חי, הוא כבר לא בר מיטה. זאת אומרת, כמשהו מחוק, שהוא בכל זאת נותר כתוב, הוא כבר לא בר מחיקה. וזה העוצמה שלו, זאת אומרת, העוצמה שלו זה הטוטליות של האבדון שלו. ובהקשר, אני לא אדבר על זה בהקשר היהודי, אני חושב שכן אדבר, כציונים דתיים היהדות שלנו מתה, במובן מסוים. לכן כולם נשא הרוח, זאת אומרת, לכן, כן, כן, כמו שרב נחמן אומר על החסידים שלו, שהם כמו נוצה שעל הבגד, שהוא רק עושה להם ככה והם נופלים, ביחס אליו. במובן מסוים העולם, השפה הדתית שלנו כציונים דתיים בהרבה מובנים היא כמו נוצה שעל הבגד, ותלכו להסתובב ברחביה פועחה אזור השוק בערב, ותראו שזה כמו שנוצה שעל הבגד, זאת אומרת שמשהו לא נוטה, משהו לא, הוא לא, כן, אני אומר, אין שם שורשיות, זאת אומרת זה לא טבוע. זה סוג של מוות של היהדות. מוות שמח יותר, נחמד יותר, אבל זה מוות. זאת אומרת, זה ש, ש, שהדבר הזה הוא כל כך נמחק כל כך מהם. לא, 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 יש לו שם שהוא אומר, טוב, על זה, על יעקב מימון, על שלמה מימון, שתיאור היהדות כמנוונת, טעות, כי היא הייתה מנוונת כבר משנת 500 לפני הספירה. לא, אני אחר כך אמצא את זה. בסדר? בואו נקרא קצת. כדי שיש לי עוד שיעור שצריך להעביר בירושלים, בסוף אנחנו נגיע לשעה שלו. שבע, אבל... געגועה של העם היהודי לציון מעולם לא היו רק געגועים שנמסרים אל המנוחה. אלא תמיד היו גם כניעה מתוך חיי השפעלה אל חיים נעלים יותר. אף בשבת וביום טוב, אשר בהם הבקשות על הצרכים שבעולמנו זה חייבות להשתתק, ומשמיטים את התפילה היומיומית שאלוהים יתקע בשופר גדול לחירותנו. הבקשה להשבת עבודת הקורבנות על קנה נעלמת, אף בימים אלה. אינה נעלמת. צא השם אלוקנו ועמך ישראל ובתפילתם, ושבת העבודה לדביר ביתך ואישי ישראל ותפילתם. באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. חלומו של יהודה בן שבט לוי מעביר אותו אל בן אחיו המשרתים בקודש, הוא נרגש למראה הקורבנות. משמעותם בא עבורו השבת קרבת האל הבלתי אמצעית. עוד באותה מאה תיאר הרמב״ם בקובץ ההלכות שלו את דיונו את דיני הקורבנות אשר ישובו להיות תקפים כלשונם, לאחר שיקום המקדש. אילו ביצירתו הפילוסופית הוא התייחס אל מתן דיני הקורבנות כאל ויתור חינוכי גרידה. בימינו הפכו עבודת הקורבנות והתפילות להחזרתה למבוכה. מבוכה מוצרת אצל הליברלים, ומבוכה שאין מודים בה אצל האורתודוקסים. הנימוקים שנוהגים לתת לדחייה זאת כה חלשים שגלוי לעין שאינם הנימוקים האמיתיים. כי את החלחלה מפני רצח, בעלי חיים חפים מפשע, ופעילות צמחונים פעילים, יש לקבל יותר בתור קומית מאשר רצינית. נימוק אחר שמביאים נוגע לכל מעשה פולחני קבוע ונראה לעין. בהקרבת הקורבן מייחסים בצורה מוחשית למעניק המזון את הצורך לאיזון. זאת בוודאי הכוונה. בכל זאת קיים הבדל רגשי גם לגבי מי שדבר זה ברור לו לחלוטין. גם לגביו הבקשה להשבת עבודת הקורבנות היא בקשה קשה. אבל ראוי שתהיה כזאת. זה ההבדל בין תפילת החובה לבין תפילה שנולדה בו ברגע. האחרונה פורצת מתוך מצוקה קיימת. הראשונה נועדה ללמד את המתפלל לחוש במצוקה שלולא כן לא היה מרגיש בה. זה תופס דווקא לגבי תפילות על ימי המשיח. במידה שאינן מצטמצמות בבקשת ישועה מלחצו של ההווה. בכל צורת חיים האדם מושרש עד כדי כך שיקמע לשינוי חלקי. אך יירתע משינוי רדיקלי. ימי המשיח הם שינוי רדיקלי כזה. השינוי הרדיקלי בהידיעה. אמנם ימי המשיח שמים קץ לגיהנום שבעולם הזה, אבל הם שמים קץ גם לדו משמעויות ולמה שנראה כחוסר אחריות. הכל יהיה גלוי לעין. מפני מצב כזה שבו הכל גלוי ונראה, ומן האחריות החד משמעית הקשורה בכך, נרתע האדם. כשם שהוא נרתע מקרבת האל שבמוות. אפשר שיקמע לקרבה זאת מבלי שיהיה מסוגל להשתחרר מאהבת החיים. אף אם הם חיים לקויים, חיי חטא, שכן השינוי רדיקלי מדי. אבל עליו ללמוד לבקש את השינוי הרדיקלי. אף אם בקשה זאת תקשה עליו עד אשר השינוי יחול. אלוהים עם האדם גם בעולם הנוכחי, עולם הליקויים, התערובות והבלרות. יתר דיוק. האדם מסוגל להיות עם אלוהים למצוא את הדרך אליו. את זאת חווה יהודה הלוי כשהוא מקיץ מחלומו אל עולמנו זה. היה זה שקר אילו המתגעגע שכח את אשר כבר רכש, אך המפסיק להתגעגע משול אמת. טוב, זה טקסט חזק. אפשר לדבר אחר. אז בואו נדבר עליו. שנייה, נדבר. כן? כן, זה נכתב ב-1922, כמעט לפני 100 שנה. במובן מסוים היה יכול להיכתב גם לפני שנה, נכון? זאת אומרת, חוץ מהאמירה של בלתי צמחוניים, כי כיום יש יותר צמחוניים, זה אין להיות צמחוני, אז הטענה על רצח חיים... רצח בעלי חיים חייבים, ושיש יכולה להיות גם מפי צמחונים פעילים, נכון? אבל בואו נשתהיה על הדבר הזה, זאת אומרת שהמצוקה שרוזנצווייג מדבר בה, היא מצוקה מוכרת לנו, זאת אומרת, בהקשר של הפעולות בבני עקיבא, והרב קוק על עולת יהודה כמנחתה, נכון? של העתיד לבוא, חלק מעולת ראייה, כן? של העתיד לבוא כל הקורבנות יהיו בבחינת מנחות. אתם מכירים את זה? איזה, יש פה מישהו שלא מכיר את הרב קוק הזה, שהוא מפיס דעתנו כשבאים ושואלים אותנו על רצח בעלי חיים חפים מפשע בבית המקדש השלישי, שיקום במהרה בימינו אמן. כן? אתם מכירים, נכון? אז אומרים של העתיד לבוא מה? יש פסקה בעולת ראייה שכולם מכירים. של, כן, על הפסוק, נו. מסוף 18, והייתה מנחת יהודה, נחזור לשם. כן, זה של העתיד לבוא, כל המנחות יהיו וכל הקורבנות בטלים, חוץ מקורבן תודה, ברוך השם. זאת אומרת, הפולמוס סביב עבודת הקורבנות, המבוכה ממנה, היא מבוכה שגם אנחנו נבוכים בה. והיא מבוכה שגם מי עוד נבוך בה, שהוא מזכיר, הרמב"ן. נבוך ממנה. ומי עוד נבוך ממנה? ישעיהו. נכון? הנביאים נבוכים מעבודת הקורבנות. זאת אומרת, צריך לראות את הרבה מהביקור, לא רק להתאפס לביקורת המוסרית של ישעיהו, כן, רחצו, יזעקו, אסירו רוע מעללכם, כן, בפורסכם אליי כפכם, עלים העיניים מכם, כן, זאת אומרת שמה אתם עכשיו מקריבים לי קורבנות, אשרו חמות, צריבו אלמנה, נכון? כאילו, אנחנו נתפסים לביקורת המוסרית כי אנחנו מבינים אותה, אבל אנחנו לא מבינים שישעיהו וירמיהו וכדומה, הם לא מבינים מה העניין הזה של בית מקדש. זאת אומרת, מה העניין הזה של קורבנות? למי זה טוב לעזאזל? עבודת אלוהים היא ההתבודדות, הוי כל צמא לכול המים, היא היציאה מן העיר, היא המגע האינטימי עם האל שיש לנביא, המגע האקסטטי שיש לו, היא גם דרך הפן המוסרי של הריב של השכבה המוחלשת בעם, היא במודוסים מסוימים, אפשר לראות זה בתהילים, סביב החוק, סביב הקיום של החוק, סביב התורה, לימוד תורה, מהי בדיוק תורה אצל תהילים, אנחנו לא יודעים, אבל כנראה אנחנו מסתבכים עם אותו, כלומר, כנראה המצוקה שיש לנו, לא מצוקה, זאת אומרת, המועקה, חוסר הנוחות שיש לנו מעבודת הקורבנות, היא קצת יותר מ-100 שנה, זאת אומרת, היא כמה מאות ואלפי שנים. זאת אומרת, אולי כבר מראשית הסיפור הזה שקוראים לו קורבנות. אולי. עכשיו, למה אני אומר מועקה, ולמה אני אומר מצוקה, וכך הלאה? זאת אומרת, שיש לי בסידור, ויש לי בתפילה, ויש לי בספר המקודש שלי, אזור שלם, שמשקיע אנרגיה רבה במשהו שהוא נראה לי זניח לחלוטין. שהוא לא חסר לי בחיו זה. ועכשיו תגידו לי, לא נכון, הלכנו לקורבן הזה אצל השומרונים, כן? ושם זה באמת, זה הגוף, אז, כן, הם שוחטים כל האוריינטליזם הזה, כן, שעושים לקורבן. הקורבנות לא חסרים לנו. וחלק מהמצוקה סביבה, זה מה שרוזנצוויג אומר, הבעיה היא זה לא רצח בעלי חיים, חפים חיים מפשע, אלא שמשהו שהוא כל כך מרכזי לטקסט הדתי שאני נושא, הוא חסר משמעות עבורי. הוא לא חסר משמעות עבורי כי אני לא יכול להקריב קורבן, כי אין בית מקדש וכך הלאה, אלא כי הדבר האחרון שאני רוצה, זה שמה יקרה? שיהיה בית מקדש ויהיה קורבן, אני צריך לשאול את עצמי איך אני עכשיו עושה הרמה הלכתית כדי לא, כמו עם מחירת חמת. זאת אומרת, דבר האחרון שאני רוצה זה שיבנה בית מקדש. הדבר האחרון שאני רוצה זה להיות מעוך עם עוד עולי רגל, עם עיזים וכבשים ודם, ולא בגלל שאני צמחוני, אלא כי זה באמת לא קשור. זה חסר משמעות, זה מת. זה מת. כלומר, חורבן בית המקדש צריך לתפוס אותו לא במודוס של האבל, אלא במודוס הזה שקיים לי בטקסט, קיים לי בתפילה, שרוצה צווי ואורצי השם, רכיב, שאוי ואבוי לו אם הוא יתממש. זאת אומרת, אוי ואבוי לי, לא לא. זאת אומרת, אוי ואבוי לי אם באמת הקדוש ברוך הוא לפתע יחליט שאת התפילה הזאת הוא שומע, והוא מחזיר את עבודת בית המקדש, כן, והוא ישיב את העבודה לדביר ביתך, ואישי ישראל ותפילתם. כן, לא מזמן נכחתי בהזכרה, למישהו שאשתו היא שהוא הזכרה לאשתו והוא היה הוא לומד בכולל בית הבחירה בקרמי צור, זאת אומרת זה כולל שעוסק בעבודה בלימוד עבודת הקורבנות, אבל לא במובן הבריסקאי של לימוד עכשיו משהו שאין בו שום נגיעה להלכה, שזה כן השיעורים של הרב אהרון ליכטנשטיין על קודשין ותקן, על שזה כביכול שיא הלימוד הבריסקאי, כי הוא לא נוגע לשום דבר להלכה, אלא שם לומדים כי אולי מחר ייבנה בית מקדש, והכהנים לא ידעו לעשות את הדם. ואז שמעתי שיעורים מאנשים, שהם דנים עכשיו באיפה בדיוק יהיה המזבח, על פי הר הבית כיום, והם דיברו על זה בצורה מאוד מאוד עניינית, ואני רציתי להגיד להם, אל תדעו איפה צריך את המזבח, כדי שיהיה לנו, זאת אומרת, נגיד בבית המקדש ייבנה. שלא נדע איפה יש מזבח, שלא נדע איפה נשים אותו. זאת אומרת, ואני לא הבנתי אותם. זאת אומרת, זה ממש היה... על מה אתם מדברים? אתם באמת משקיעים כל כך הרבה זמן ביום יום, יום שלכם בלדמיין את בית המקדש ולדמיין את... זה חסר משמעות עבורי, זה מת. עכשיו יכול להיות שפה יש בינינו מישהו שיגיד לא, הוא מאוד מבין את עבודת הקורבנות. כי עבודת הקורבנות, ואז הוא יעניק לזה תאודיציה. זאת אומרת, הצדקה. שימו לב שבכל הטקסט הזה שקראנו של רוזנצוויג, אין רגע אחד שבו הוא מעניק טעם לעבודת הקורבנות. שבו הוא מעניק לפשר. שבו הוא אומר, תקשיבו, בעבודת הקורבנות יש עומק רב מאוד. עוד בימי המקרא וכו. כן, כמו שעושים עוד חזל על מעמד האישה, עוד המקרא חשב כך וכך. יש פה קטע שלם שעוסק ברצינות תאומית בהשבת העבודה, ואין רגע אחד שהוא אומר, תדעו לכם שעבודת הקורבנות היא משהו מאוד עמוק. בניגוד לאיגרת לשטראוס, שהאיגרת לשטראוס הוא מנסה להסביר, מי שקרא הוא מנסה להסביר את עבודת הקורבנות. אבל הוא כותב את זה במה? לפני כן הוא פותח במה הוא אומר? שזר לי הפרימיטיבי. זר לי הפרימיטיבי, נכון? ככה? זר לי הפרימיטיבי. מה זאת אומרת זר לי הפרימיטיבי? למה רוזנצוויג לא פותח פה זר לי הפרימיטיבי? כשהוא אומר זר לי הפרימיטיבי, זאת אומרת זה רכיב מת. אבל בכל זאת זה נמצא בחיים הדתיים שלנו. ועל זה רוזנצוויג נותן דין וחשבון. רוזנצוויג נותן דין וחשבון גם לרגע הזה של פקיחת העיניים שלנו, שהרכיב המת הזה כל הזמן מייצר סביבו מה? שיח. בין אם זה הרמב״ם, ובין אם זה רוזנצוויג פה, ובין אם זה היום אנשי המקדש מול ליברלים כאלו אחרים, או פוסט-ליברלים, או מה שזה לא יהיה. זאת אומרת, יש פה עדותיך נאמנו מאוד לביתך בקודש, השם לאורך ימים. זאת אומרת, יש פה משהו שמתמיד. כנראה האמת לא השתכח מן הלב. למרות חוסר הרלוונטיות שלו, למרות חוסר המשמעות שלו, הוא לא השתכח מן הלב, המת הזה. הוא רוח רפאים. וככזה הוא הכי מאיים. כי אני יכול להבין בקשה, אומר רוזנצוויג, מה שמכונה בקשת צרכים, שאין אותה בשבת. אני יכול להבין למה אני מתפלל על רפאינו. אני יכול להבין למה אני מתפלל על השבת משפט צדק. ואני יכול להבין למה אני מתפלל על סלח לנו, מחל לנו. אני יכול להבין את השאלה, למה אני יכול להבין? כי יש לי מצוקה שהיא בשפה שלי, שאני רוצה להיוושע ממנה. אבל אז יש את תפילת השבת, שמנפה כל ממד, איך אני אנסח את זה? כל ממד חי, ומותירה רק את המת. למה הוא מת? כי אין לי, כי הוא לא בשפה שלי. הוא חסר משמעות מבחינתי.
אני חושב שההבדל בין לא בשפה שלי לבין חסר משמעות עבורי הוא מאוד גדול. וכל מה אתה אומר שזה מת. אני חושב שהוא ממש לא מתאר שזה מת. זה נורא משמעותי בשבילו. זה לא בתחום הצרכים שלו, התולדתיות שלו.
איך זה נורא משמעותי עבורו?
כשהוא אומר שהתפילה מלמדת אותו להתגעגע לזה.
למה?
לעבודת הקורבנות.
למה? ומה עבודת הקורבנות היא משמעותית עבורו?
הוא לא מסביר לה, הוא לא מנסה.
הוא לא מסביר פה, אבל הוא לא מסביר.
זה שהוא לא מסביר, אבל הוא מרגיש שם מלא חיים. מרגיש שם מלא חיים. יכולת להרגיש מלא חיים.
רק רגע, הוא גם אמר על קרבת אלוהים אשר במוות. המוות הוא חסר משמעות. וככזה יש להותיר אותו. זה שהוא חסר משמעות, זה לא אומר שאין לו ערך לוידינלי. שלא משוקע. שאין בו אנרגיה, כן, איך בו איתן, תתרגם.
זה המשמעות. למה זה לא אומר שזה משמעות? זה לא משמעות.
זה
לא אפקט. כי הוא לא חושב שהעדות מתה, אבל למרות זאת הוא הולך אליו ולא למרות זאת. הוא מזהה שם, לא בהצדקות, לא בעבר, וזה יש לנו המון חיים בו.
השאלה היא כשאתה אומר הוא מזהה חיים, למה אתה מתכוון?
שם יש פוטנציאל גדול של חיים.
פוטנציאל גדול?
כן, יכול להיות, זה לא מופיע.
כשאתה אומר חיים, למה אתה מתכוון? אני שואל את זה בכוונה, כי אני חושב שאתה מפספס פה משהו שדתיים כמוני הרבה פעמים מפספסים. זאת אומרת שהם רצים לתשובה, זאת אומרת שהם רצים למשמעות, למקום שבו הכל מסתדר בסוף. לא בכדי שיחת השבוע מסתיים איפה שהוא מסתיים, כן, שיחת השבוע של חב"ד, זאת אומרת הכל בא על מקומו בשלום, זאת אומרת הכל בסדר, לכן תמיד פותחים בסוף ואז כאילו הכל בסדר. תרגע, הכל יכול להיות גם לא בסדר, ובכל זאת הוא ישנו. ולפני שאתה אומר לא, הוא מלא בחיים, הוא מלא ב... כי צריך להיזהר עם זה. כי כשאתה אומר מלא בחיים, יכול להיות שאתה אומר את החיים הקוקניקיים. כשאתה אומר מלא בחיים, האם אתה אומר את המלא בחיים של רב נחמן, שהחיים זה בכאן זה גיהנום? האם המלא בחיים זה החיים הרב צדוקים? האם המלא בחיים זה החיים הרמב"מיסטיים? מלא בחיים זה החיים של, של ריהל? אני, כלומר, אני הייתי נזהר מלזרוק את המלאות לאותו מקום ריק, כי הוא ריק. כי רוזנצוויג בא ואומר, יש לי מבוכה. יש לי מבוכה, נוכח לי בחיים משהו שהוא לא בשפה שלי. משהו שהוא חסר משמעות מבחינת העבודה הדתית שלי. הדבר, כן, הרי למדתם כוזרי עם איתן. אז יש, כן, בסשן השני, כאילו בתחילת המאמר השני, אז הוא מדבר על עליית הכוזרים, אחרי שהם כאילו סוג של מתגיירים, אז מה הם עושים? מה הם בונים? משכן כדוגמת משכן משה. זאת אומרת, ואז אתה רוצה, זה מכון המקדש הראשון, כן? זה, כאילו, למה בניתם משכן? באמת אני עכשיו שואל, מה הפכתם בזה שאתם בונים משכן? האם אני יכול לענות על זה? בכנות, בלי עכשיו לצטט, זאת אומרת, הלא מקרא מלא הוא, הלא הרי, כן, משכן, כן, בכוזר, מה המלך כוזר בדיוק מקבל בעבודת הקורבנות שם? אני לא יכול להבין אותו. ובכל זאת, עבודת הקורבנות תופסת חלק גדול מאוד מהשפה הדתית שלי. ודבר ראשון, רוזנצוויג אומר, רוצה להותיר אותך בדיסוננס הזה. ולהגיד לך, הבקשה לעבודת הקורבנות היא לא על בקשת צרכים. היא על משהו רדיקלי. היא פנייה אל אופק רדיקלי. ולא לא בכדי רוזנצוויג מביא את הדוגמה של המוות. כי מוות זהו אופק רדיקלי, זהו משהו שהוא מחוץ לחיים שלי. ואני אומר, לא למהר לסוף על הגעגועים, לגן הפסקה האחרונה שמפיסה את הכל וכך הלאה. פתאום לבוא ולהגיד גם את הדבר הבא, העובדה שנוכח בתוך החיים שלנו, משהו שהוא כל כך מת, היא גם מה שהופכת אותו לנצחי. ולכן גם הרמב״ם מועק מעבודת הקורבנות ומורה נבוכים, וגם לא רק הוא, וגם אנחנו, וגם ישעיהו מועק מעבודת הקורבנות, והיה שמח אם היה יהדות, עבריות, ישראליות, תקראו לזה שתקראו, בלי עבודת הקורבנות. זה היה פותר לישעיהו הרבה מאוד בעיות. הדבר האחרון שישעיהו פינטז זה להקריב קורבן חטאת. והדבר האחרון שהוא התגעגע עליו ביום הכיפורים, נגיד והיה לו יום הכיפורים, זה הרגע שבו הוא לא שר אם את מה נהדר היה כהן גדול. אם הוא היה מתאר עבודה דתית ביום הכיפורים, הוא היה מדבר על האדם שעומד נוכח פשעו, נוכח העוול שהוא מייצר. עכשיו, השלילה הזאת של עבודת הקורבנות היא איפה היא חלק מהשפה הדתית שלנו. כי כשבא ישעיהו ואומר, בפורסכם אליי כפכם, פורסכם תריסת כפיים, זה היה חלק מעבודת הקורבנות. עלים העיניים מכם, זה לא רק אמירה מוסרית, זה משהו שקורה תגר כלפי עבודת הקורבנות, כי בעולם המקרא של התורה, של ספר ויקרא, עבודת הקורבנות זה קלף מנצח. עבודת הקורבנות לא צריכה את הסובייקט עכשיו שעושה נו 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 לביבי. ומצטרף למעגלי צדק ובעד תו תקן חברתי. לא, יש עבודת קורבנות, זה הקלף המנצח, זה מה שאלוקים רוצה, הוא רוצה והוא רוצה הרבה מזה. כשיש עבירה, מפיסים אותו עם קורבן. זאת אומרת, השלילה של עבודת הקורבנות והדרישה לעבודת הקורבנות נוכחים בטקסט שלנו. ואת זה רוזנצוויג רוצה להותיר.
אפשר
רק
סתם שאלה?
דיברת
על עצמו היום של דיברת על זה שהמת לא משתקח.
השמה? שהמת לא משתקח. טכנית, דיברת על הקורבנות כאילו. עובדה, האם עוד 100 שנה הוא השתקח? לא יודע, עכשיו הוא לא משתקח.
אתה לא חושב שזה קורה דווקא בגלל שאנשים שלא רואים את הדעה שלך? זאת אומרת, שהם רואים את הקורבנות כמשהו כן רלוונטי מבחינתם?
אני לא יודע, זה שאלת ראשית. לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה לפי אחד גורמים. מה זה עוזר לך? היה פה מישהו בגוש, אתה למדת בגוש, הרב יצחק לוי הוא אחד מהרבנים בגוש, אז הוא, אולי זה באשמתו. זאת אומרת שהוא הרי מעודד את העלייה לערב, אולי זה באשמתו. לא נראה שזה באשמתו. כאילו עם כל הכבוד לרב יצחק לוי, זה לא. אם משהו מעיק על הרמב״ם, ומעיק לא רק עליו, זאת אומרת, אז כנראה, לא יודע למה. העובדה היא שאנחנו, כן, אנחנו והרמב״ם וישעיהו ורוזנצוויג והליברלים פה ואנשי הרטמן שם נמצאים באותה מבוכה שיש משהו חסר משמעות והוא כל כך מרכזי לסיפור שלנו.
אנחנו נמצאים במבוכה מולה, וגם אנחנו שרים אותו ומתפללים אליו ומתגלגים.
ורוזנצוויג רוצה להבין מה זה להתפלל אל משהו שאתה במבוכה עליו.
אוקיי.
זה השאלה.
אבל יש שתי הדברים, זה לא...
אני אמרתי. עבודת הקורבנות היא חלק מהטקסט שלנו.
לא רק טקסט.
חלק מהטקסט
שיר הוא לא רק טקסט, זה לא רק טקסט, זה לא רק השפה שלנו.
כשאני אומר טקסט, זה לא במובן שזה כתוב בתורה. במובן הזה שזה לוקח נתח נכבד, דיברתי על ליבידו לפני, אנרגיה רבה של המרחב הדתי שלנו, משוקל שם. ועכשיו השאלה היא, מה זה אומר להתפלל אל דבר שאתה מובך ממנו? אז קודם כל, תהיה מובך ממנו. ואחר כך תוכל להתפלל. כי אם אתה לא מובך ממנו, אז אני לא מבין אותך, אבל אני חושב שזה סוג של שקר. אני באמת לא מבין בני אדם שלא מובכים מעבודת הקורבנות. באמת מוזר לי מאוד. אבל מצד שני, לא, אני לא אומר את זה במובן, יש מצוות, מה לעשות, כתוב בספר החינוך. אלא לא, אני מתפלל ותחזן אלינו ותוכל לצלם ברחמים. עכשיו, מה זה אומר? אני עכשיו לא, אני יכול למלל את זה, לסתום לכם את הפה, זאת אומרת, אבל דבר ראשון שרוזנצוויג נותן, כמו עם השיבה ליהדות שמתה. לפני שאתם עכשיו כבר שמים פרחים על הקבר שלה ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשה בפרה, כן, וכן, ולהביא את יחזקאל על העצמות וכו 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 וכו, כמו שעדיין אנחנו יודעים לעשות טוב מאוד על השואה, כן, כמו הציונים, הרי מה הציונות עשתה להשואה? היא בעצם אומרה, נכון, זה מה, אבל עכשיו זה חי, נכון? כאילו סתמה את הפה. רוזנצוויג רוצה ראשית כל תהיה במבוכה ותשים לב, זאת אומרת לחברה לך שהוא כותב את הטקסט הזה, הוא לא אומר, אתם שימו לב, כי הם לא מתפללים. הם לא מתפללים. זאת אומרת, החברה שהוא כותב את הדברים האלה בגרמנית, רובם לא מתפללים ותחזן אינו בשוחה לציון ברחמים. רוזנצוויג בא להנגיש להם את השפה הדתית, ולהגיד להם, תראו מה קורה פה. אין בקשת צרכים. ולהגיד להם, כשהיהודים מתפלל על עבודת בית המקדש, הוא מתפלל על אופק רדיקלי. לכן במובנה להתפלל על אופק רדיקלי זה להתפלל על משהו שהוא מת, על משהו שהוא לא בר משמעות, על משהו שהוא מביך.
למיליארדים שמקריבים קורבנות בעוד הוא זה מביך?
אני לא יודע, אני לא הייתי מקריב קורבנות בעוד.
אבל אם בהמשך לזאת, להגיד שאנרגיות פגניות שעדיין נמצאות אצלנו.
מה זה אנרגיות פגניות?
הקורבנות בעוד הוא, להגיד שה...
הן נמצאות אצלך?
אני לא יודע, לא ניסיתי.
מה זה לא ניסיתי? עכשיו אני אציב לך פה פסל של בודה. אתה תרגיש דחף לזרוק לו פרחים ולהדליק לו נר?
לא, כי פסל של בודה לא עושה לי כלום. אבל אלימות בסרטים עושה. כנראה.
עכשיו אתה עולים... ואלימות בסרטים זה קורבן? לא יודע, זה יכול להיות.
זה אנרגיות.
בצורה סטרוקטורליסטית אפשר להגיד את זה, אבל אני לא יודע, יכול להיות. זה לא... האם מה שהיה בבית מקדש זה אלימות? השחתה, יכול להיות.
זה נראה
לי שזה יכול
לאותו סדר.
אני לא יודע, אתה מנסה להסביר. אני בא ואני אומר, ברור! הרי רוזנצוויג במכתב שלו לשטראוס אומר, תקשיב, אם כבר מתבוננים על עבודת הקורבנות, אני יכול להגיד לך ככה, אני יכול להגיד לך אחרת, ויתור על הרגיל, ויתור פה, זאת אומרת, אבל זה זר לי הפרימיטיבי, זה לא חלק מהשפה הדתית שלי בכלל, זה חלק מהשפה הדתית, עובדה שאני צריך לתת דין וחשבון. אז אני אגיד, כן, יש וורט שיוצא דם מהבהמה, זה ממשי, זה בגוף אני מבינה, כן, יש את ה... זה, אז יכול להיות.
אבל זה וורט, סתם תשובה קופות? יוצא דם, זה עושה משהו?
רק רגע, זה וורט על העולם הדתי שלך. בעולם הדתי שלך אתה מצפה לרגע שבו תהיה עם סכין ותשחט בהמה.
אני לא מצפה כי עכשיו אני עשיתי, אבל זה שאלה...
אז אני אומר, חכה. לא, זה ברור, אתה רוצה להסביר לי, אתה רוצה לשאול אותי למה סרטי אלימות שוברי קופות, אני יכול לדון על סרטי אלימות. אבל א', אני לא בטוח שבית המקדש היה כזה סרט אלימות, הוליוודי. הוא היה דומה יותר כנראה למשחטת עופות או משהו כזה, במקרה הטוב, עם כל מיני משליחי כשרות שבודקים אם זה יצא כמו שצריך או לא, ובלי יריות ודברים כאלה. אם היה קצת אקשן, זה כשישו בא לשם וגירשו אותו, אז היה אולי סרט אלימות, זה מה שבעצם, איך קוראים לו, ניסה להשיב?
גיבסון.
אבל אני אומר, לא... זה שאתה עכשיו בא ונתת איזשהו טעם, בסדר, זה בדיוק התפקיד, כביכול, תפקיד, זה בדיוק מה שקורה כשאתה נתקע במשהו שהוא כל כך מלא וכל כך חסר. אז אתה נותן לו טעם, אבל הטעם, התשובה היא לא נמצאת לפני השאלה. אגב, מה שם? מה שם?
מה כאילו יצרת מבוכה? ואמרת אוקיי, ובכל זאת, מה ההבדל בין ובכל זאת הזה לעינם כלבי יקום? זאת אומרת, שניהם עם מבט לעתיד, שניהם, זה לשינוי הרדיקלי וזה לימות המשיח.
מה זה לימות המשיח?
לא משנה, מה ייצרנו פה?
מה ייצרנו? שיצרנו
את המבוכה?
לא, א', שאתה לא מתכחש, שאתה לא משקר. אתה לא משקר, אני חושב שזה, אל תשקר.
מה זה לא משקר? אתה מתפלל בכל זאת.
זאת אותה תפילה? תפילה שאני נבוך ממנה. השואה של הרב צבי יהודה היא השואה שסבא שלי עבר? לא. השואה של הרב שח היא השואה שהאדמו"ר מפיאסצנה עבר? לא. ולכן הרב שח היה יכול להגיד את דברי ההבל שלו, והאדמו"ר מפיאסצנה לא. זה הסיבה. ובן אדם שמדבר איתי על עם כלבי יקום, אז כנראה הוא חי בעולם אחר ממני. עולם אחר. לכן אני לא יכול לענות לך, הוא חי בעולם אחר, זה לא אותו דבר. אני לא, כאילו, מה זאת אומרת?
האירוע היה אותו אירוע, נכון?
אני לא יודע, כנראה לא. כנראה שלא, עובדה. כאילו, אני לא חושב שבן אדם היה יכול לתת את הדעת למה שקורה שם, ולהגיד דברי להק. אני אומר דברי להק כי הרבי אמר על זה דברי להק, אז אני מרשה לעצמי להגיד. אני חושב שזה מה שגם הרבי אומר. אגב, אני לא יעניק פה, יעשה פה מהלך ברבי עצמו, שהקריסה הזאת קורית לרבי. תנסה, אבל זה שאני... אבל הנה, אתה בכל זאת מתפלל. זה בדיוק המחיית כפיים שאני לא סובל מהדתיים, כמוני. זאת אומרת, במובן הזה של הנה, בסוף הוא כן מדבר על אלוקים שחוזר. זה שיחת השבוע. לכן בואו תשהו לרגע את הסוף. תשהו לרגע את הסוף ותשתהו עם המבוכה. חלק מהסכנה, כן, בלימוד הזה, זה שאנחנו כבר שמים את הסוף. הנה, אבל רוזנצווייג בסופו של דבר כן מתפלל. אז גם הוא, וגם הבחור ישיבה באלי, וגם זה, כולם מתפללים, אינם כלבי יקום, זאת אומרת, כולם מתפללים. לא, חכה שנייה. אני חושב שאם אתה תעבור במבוכה הזאת, אז גם תפילת רצה שלך היא תהיה אחרת. היא תהיה הרבה יותר רצינית. היא תהיה מלאת אחריות.
אני חושב שאם זה רוזנצווייג לא היה את הסוף, הוא לא היה יכול לעמוד בהתחלה.
ברור שיש לו את הסוף, אם לא היה לו...
השנייה שיש לך את השינוי הרדיקלי, לא משנה, את התירוץ.
חכה, זה לא תירוץ. ואנחנו צריך לדון מה זה השינוי הרדיקלי ומה זה התפילה אל שינוי רדיקלי. אבל צריך להיזהר מה... כן, כמו, אז אלוקים הוא חי. זאת אומרת, כשאתה אומר רוח רפאים זה אומר שהוא חי. אני אומר שהוא חי מת, ואלוקים שהוא חי מת הוא אחרת מאלוקים חי. הוא גם אחרת מאלוקים מת. אבל זה שהוא אחרת מאלוקים מת זה לא אומר שהוא לא מת.
אתה יכול לעשות כבר להסביר איך... אוקיי, אני חשבתי לא מוכר בזה. ואת
יכול תגיד לי
התפילה.
איך,
כאילו, מה זה אומר? מה יוצא,
כאילו? בוא תגיד לי אתה. לא, באמת, תגיד לי, אבל אני יכול להגיד לך מה קורה לי.
לא, כי אם אני אכיר, אם אני מכיר את הדסות, אני באמת לא צריך להתפלל את
הדסות, לכאורה, לא? א', מי אמר שהולכים עם כנות עד הסוף, ומי אמר שכשהולכים עם כנות עד הסוף, אז אתה לא מובך. דווקא להפך, המקומות שבהם אנחנו הכי כנים, הם המקומות הכי פרוורטים באישיות שלנו. כן? אז לכן, כנות זה לא איזה, כן, המקום שבו לפתע אני אומר את האמת השפינוזיסטית, כן, וככה. מה זאת אומרת? חלק מהכנות זה שאני מאמין בדברים מופרכים. מופרכים לא במובן, כן, האירואים, אל-טיבי וככה הלאה, אלא שזה חסר משמעות. זה מגוחך.
איזה אופק יש לזה?
עכשיו שאלה היא, מה זה אומר שאני מאמין? אני לא פתחתי את השאלה הזאת, כי מה זה אומר להאמין אצל רוזנצווייג? זה רוזנצווייג, אני אגיד את זה בקצרה, זה להיות נמען של אמונה. אמונה זה לא משהו שבוקע מבפנים. האמונה באחרית הימים היא לא משהו שבוקע מבפנים. רוזנצווייג כותב לבן או יעקב, אני מאמין באחרית הימים כי כך כתוב בסידור ובמחזור. עכשיו הוא עושה זה לא כי זה דוגמה להאמין, כי אין אצל רוזנצווייג דוגמה אמונית, אלא אני נמען של אמונה. אתה לא הבנת מה שאני אומר עכשיו? נכון, בסדר, בוא, אני אומר, כאילו, המיקום שלי כמאמין, זאת אומרת, מה זה אומר לי להאמין, זה עולם שונה לחלוטין מהאדם שמוצא איזושהי אמונה כמוסה בלב שלו שהוא רוצה להקריב קורבן. כן, אני לא חושב שיש הרבה אנשים כאלה, אבל בסדר, אני לא אתן את התשובה של רוזנצווייג מה זאת אמונה. אני חושב שנרוויח הרבה מרוזנצווייג אם א', נשתהה במבוכה, ונבין שהמבוכה הזאת היא גם תהיה אחרינו. זאת אומרת, גם אחרי מכון הרטמן, עדיין יהודים ימשיכו להיות מובכים, כל מיני דברים. א', אני חושב שזה גם על האלמנטים הפטריארכליים שקיים בעולם ההלכתי. זאת אומרת, כן, יש אלמנטים מופרכים לחלוטין. הגבר שמסתובב מסביב לאישה, האישה שנוטלת עם הגבר שקונה את האישה וכך הלאה. זאת אומרת, המודרני, הליברל, בא ואומר, הנה, אני אפתור את הסיפור. ורוזנצווייג בעצם אומר לך, שקט. אתה גם שם לב שחכמים, חז"ל, היו נבוכים מהרבה הרבה אלמנטים שאנחנו נבוכים מהם כיום. ואם אנחנו נבוכים מהם כיום, אז סימן שיש להם, יותר כוח מהתשובות שאנחנו נותנים להם, או מאי התשובה שאנחנו נותנים להם. וזה עד שתי הדברים שאני רוצה, אם משהו אני יכול להרוויח פה מרוזנצווייג, זה א', להשתהות עם המבוכה, ולהשתהות עם העובדה שאי, גלגל הוא שחוזר בעולם. ואז אני דן בדברים עם עמדה אחרת, כי אני כבר לא דן, טוב, אז אני אפסיק להתפלל רצה, כי זה חסר, מי אתה בכלל? פישר, כאילו במובן, מי אתה? אתה האישו, אני האישו. יש פה טקסט שהוא האישו. והוא, אני לא אגיד את המילה נצחי, רוזנצווייג יגיד עליו שהוא נצחי. אבל כנראה הוא לא משתכח כזו בקלות מהלב, והילד שלי כנראה ימשיך להיות מובך מהסיפור הזה. והילד שלו גם, כן? וזה מעמיד אותי במקום אחר. שני התודעות של המבוכה, ושזה שהאמת לא משתכח מן הלב.
אני חושב שאנחנו מובכים ומתפללים באותו אופן כמו הדורות שלפנינו, ומעבירים את זה הלאה אותו דבר.
אתה צודק. זאת אומרת, המבוכה היא לא אוניברסלית, אבל אני חושב שברור שיש פה ממד שונה, והאם סבא שלי היה מובך כשהוא התפלל בשטטל בהונגריה, האם הוא היה מובך או לא מובך? אני לא יודע, אני משער שלא, ודאי לא כמו שאני ואתה מובכים, או רוזנצווייג. אבל אז אני אגיד, לא כולם מובכים. הרי גם קיים שרב יצחק לוי, הרב יצחק לוי לא מובך מעבודת הקורבנות. כנראה, זאת אומרת, אם הוא מתפלל להשב, הוא עושה פעילות להשבתה, הוא לא מתפלל להשבתה. אלא, אבל כל הזמן היו גורמים, והגורמים האלה נעוצים בתוך הטקסט, זאת אומרת, ישעיהו וכדומה, כל הזמן היה את הגורמים המובכים. והמובכות שלנו מתחברת אליהם. זאת אומרת, זה לא חידוש. זה לא חידוש של המודרנה.
לא, זה לא חידוש, אבל זה כן, אני חושב, יש את כל הדברים לך, אני מרגיש חסר במימד של ההכרעה. מה אני... זאת אומרת, אני יכול להזדהות עם הניתוח של שתי הדברים האלה שנמצאים אצלי, אבל אני כן, יש פעם מסוימת על מה אני אעביר לילדים שלי.
וגם יש לי השפעה על איזה טקסטים ללמוד. אני יכול לפרש את ישעיהו באופן אחר או להתעלם ממנו, כמו שעושים בדרך כלל, לא לקרוא אותו כמו שאתה קורא אותו ודאי. אני יכול לצמצם את המבוכה, אני יכול להעצים אותה, אני יכול להניח את המחויבות הארץ, אני יכול לעשות, כי מה שהרבזת ואומר פה באחד הקטעי יומיים, שאומר שהליברלים הפסיקו להתפלל על בניין את המקדש, או לשיבה על הארץ, זה אומר שהם הפסיקו להתפלל בכלל. זאת אומרת, אפשר להתפלל, הוא רואה אותי בסביבה שהם הפסיקים להתפלל, זה הכרעה. אני חושב שיש את השאלה הסובייקטיבית של איתן וישי, ביחס לילדים שלנו, אבל יש את השאלה הלפני כן, זאת אומרת שרוזנצוויג תמיד מתעסק במובן של וואו, הנה, זה עדיין כאן. עבורי רוזנצוויג כן או לא, זאת לא שאלה, אבל היהדות עדיין כאן. חכה, לפני השאלה. ועכשיו השאלה היא גם אני ואתה, שמה אנחנו מעבירים הלאה, אני ואתה לילדים, זה לא השאלה. השאלה אם הבנט מחליט שיעבירו הלאה, מה רבי יצחק לוי בוחר להכניס להם, כן סיור זאת אומרת, האם אני אקח את הילדים שלי למכון המקדש? זאת שאלה. אחרי רוזנצוויג, פתאום אמרתי אולי כן.
יש לי כבר לקחת
את הדין שלו. אמרת לי שאמא שלך לקחה אותם. זאת אומרת, אז זהו, זה העניין. זה פתאום מפקיע את איתן, כאילו אתה מחליט מה להעביר או לא להעביר. יש מכון המקדש, אני חושב שזה חזק. זאת אומרת, רוזנצוויג בא ואומר, אני חושב שזה גם קשור לממד שהוא מתחבר בו לגרשם שולם, על העניין של האפוקליפטיות של רוזנצוויג, האפוקליפטיות של המצווה, הפיכת הדבר לעתיד לבוא להיום. זאת אומרת, יהיה רגע שבו תהיה האפוקליפסה. האפוקליפסה זה יהיה רגע שעל העתיד לבוא הזה, קוס, אם אתה זוכר את ההערה שלו על המאמינים והמקווים, כן, על שהעולם נחלק למאמינים ומקווים, כן, שם אתה רואה את האפוקליפסה הזאת, שיהיה רגע, כן, שיש שם אדם, דורכים על, נכון, לא זאת, דורכים על המאמינים, המקווים דורכים על המאמינים, כי המאמינים אומרים זה יגיע עכשיו, המקווים אומרים לא לא לא, כל משיח שבא הוא משיח שקר, אבל אז רוזנצוויג אומר, יבוא יום שהמאמינים הם אלה שיגידו את האמת והמקווים יתבדו, ושם זה מין קריסה, אני רואה את זה כקריסה, כי זה לא, כן, במובן כמו הצהרת האמונים לשפה שלנו של גרשם שולם, כי זה רגע שבו המראום התפוצץ ולפתע יקריבו קורבנות, או לפתע הילדים שלי ילכו למכון המקדש.
מה שיגרום לי לא להיות מובך בקטע הזה, זאת אומרת, במה הוא מפחד? יש לו כל פעם אמירות כאלה באמת, ואני תמיד תוהה עד כמה הוא באמת חושב שזה יהיה ממשי, ועד כמה זה סוג של עתיד שאף פעם לא יגיע. יש לפעמים יש את הקטע שהוא אומר, נגיד, שאם הציונות תצליח, אז הכוכב יהיה מיותר, הכוכב הגאולה. כאילו זה יכול, אבל בפועל, לי כסובייקט, וגם לא באמת כאילו הוא חושב שברגע שזה יקרה, הוא לא יוכל לעמוד לפני זה והוא ירוץ להקריב, ירים את השמחה, להקריב קורבנות.
אני לא יודע, אני יודע, אבל זה אני חושב שזה אופק אפוקליפטי שהוא לא נותן בו הרבה את הדעת, גם לגבי הציונות, למשל, שהוא תוקף אותה, אז הוא אומר, הציונות המדינית, הוא מוכן לקבל אותה אך ורק כי יש בה עדיין ניצוצות מהיום.
של טירוף.
כן, של טירוף, ואז צריך... זה האפוקליפס, בזה הוא מתחבר, אגב, זה קשור כי הצהרת האמונים בשפה שלנו, רודי הלו העביר לגרשם שולם למכתב של רוזנצוויג, שבו הוא מדבר על, נכון, אלוהים לא יוותר אילם בשפה שהשביעו אותו, אז רוזנצוויג בא ואומר, כן, בשם על אגדות והמכתב לרודי הלו, הוא כותב על האגדות, על הנזל וגרטל, שגם כאן הוא אומר אותו משפט דומה, שאלוקים כאילו יחזור, לבדוק את האמת של אלה שנשבעים בשמו וקוראים לו בשמו. אז בזה הוא מאוד מתחבר, יש שם משהו מאוד דומה לגרשם שולם, זאת אומרת שיש איזה ממד אפוקליפטי כזה. אפשר להטיל בו ספק, ודאי.
יכול, זה מין אפוקליפסה, כמו שהוא גם כותב, שמצוות נתידות לעתיד לבוא, זה המשיח, כאילו, מחוץ לתחומי הידו. זאת אומרת, יכול להיות שבעצם אני מתפלל בלב שיפטרו אותי, כן, או כמו שמשים אומרים, שיהיה סנהדרין, אז נוכל לשנות ההלכה. אני אתקן כל מיני גופות. אפוקליפסה, אפשר להתפלל גם על זה.
כן, יכול להיות, אבל אני חושב שאני, בכוונה אני לא רץ לתשובה, כי הוא... כי אני חושב שאחד הדברים החשובים שרוזנצוויג מאפשר, זה לדעת שזה שאתה עכשיו במבוכה מול גופה מתה, זה לא אומר שהגופה תתעייד לה. זאת אומרת, וזה העוצמה של דת אמונה פוסט-חילונית. זאת אומרת, זה שאני עומד נוכח ההתנדפות של האמונה, לא גורמת לכך שאני לא יאמין. כמו העמידה, נגיד, כמו שרואים מאוד חזק, יחס לאחדות עמיקה, זאת אומרת, ביחס ל... זה שאני עומד נוכח העדות לכך שהטקסט הוא אנושי, לא גורמת לכך שהוא לא מפסיק להיות אלוהי. שהוא מפסיק להיות אלוהי. זה שאלה אחרונה, אחר כך אני אשאר עוד קצת, כדי שלא נכביד על אנשים ש...
בקשר להיסטוריוסופיה, שיוצג את המייחס לשואה, זאת אומרת שמי שכאילו עמד למחס לך השואה, אז הוא לא יכול לדבר אחרי זה על העם כאלה ויקום, כאילו, כי זה... זה סכן עוד, אז אני כאילו... למה ההתעלמות מהאדם שהיה נוכח ברגע הקמת המדינה או במלחמת ששת הימים, שזה גם, כאילו, אולי להגיד שלא עם כלבי יקום זה חוסר כנות אחרי המאורה שהיה שם.
אני יכול לקבל מה שאתה אומר, ומצד שני, לא. זאת אומרת, ודאי, זה אירועים מכוננים.
אז למה...
אני אמרתי, תבחר פסוק אחר.
מה זאת אומרת?
יכול להיות
שהוא מהמקרבים,
ויש פה מאמינים, והם הצדקים כבר.
לא אגיד את זה כל כך מהר. כיום, יכול להיות שהייתי אומר את זה, את מה שאתה אומר ביום השביעי, אבל לא כיום, שאנחנו בתוך הרואים שהעם הזה כלבי יקום, וזה לא... אנחנו חיים קטסטרופה. אנחנו חיים קטסטרופה. אתם פה בגבעת הדגן, זה קטסטרופה. במובן של הפוזיציה המוסרית של הסיפור הזה, אני לא שמאלני, כן? אבל אנחנו חיים קטסטרופה מוסרית. מבחינת ה... העם הלוי, העם של כלוי קם, הוא קם כלוי, כמו שלוי קם. וכשלוי קם, הוא משליט סדר, ותיקוי, ודואג שיהיה לו, שלא יקומו. זאת אומרת, והוא, כן, אז אני אומר, אני הייתי בוחר פסוק אחר.
כן, אבל זה רק את הפסוק ביחס למות הילדות ומות האל, למה לא לומר שאל... אני אתחיל במקום אחר, כאילו נגיד במובן שאתה רואה היום יהדות עשירה, במובן הזה שהמון זרמים והמון בתי מדרש וכאלה ואחרים, ואני הולך ואני ממשיך משם לזה שיכול להיות שהאל קם לתחייה עם הקמת המדינה של
שלהם. אני חושב השאלה היא מה זה אומר שהאל קם לתחייה, אם במובן...
זאת אומרת שאותו אותו פאטוס שנמחק בשואה יכול להיות שאתה...
האל קם לתחייה לא הייתי אומר. זה מה שמבדיל את מה שאנחנו מדברים פה מנצרות. לא שזה רע להיות נוצרים. אבל הנרטיב התיאולוגי הוא אחר. זאת אומרת, הנרטיב התיאולוגי זה שהאל קם לחיים. אנחנו מדברים פה על רוח לפעמים. זו הבחנה חזלית עמוקה.
לא, אני...
לכן, אני אומר, אתה בא ואתה אומר לי, תראה את ריבוי בתי המדרשאות, אתה לא רואה פה שהאל קם מהצלב? אני אומר, לא. לא שכנעת אותי. אני לא רואה פה רוח לפעמים. לא את ישו שחשב מן המתים. ולהבחין, עכשיו אני מתאר לך להתבונן בזה, ישו שב מן המתים. מריה מגדלנה רואה אותו, קם לתחייה. יפה. כן? הוא קם מן הצלב. אין עם כלבי יקום זה נרטיב נוצרי. בהקשר שאנחנו חיים. אני חושב שחזל, רוזנצוויג, הרב שגר בהקשרים מסוימים, מציעים נרטיב של אל שמת, שחוזר לחיים כמת, זה רוח רפאים. כי רוח רפאים כשהיא שווה מן המתים, היא לא שווה כחיים.
היא יכולה להקים מדינה רוח רפאים
כזאת?
זה שאלות של... לא, כי אני אומר, אם אתה
מזהה... בירוקרטים מקימים מדינה, בירוקרטים זה מנשי משיח, מה זה?
לא, אבל אם אתה תופס התגלות, אם אתה תופס התגלות אלוהית בהיסטוריה, או אי התגלות אלוהית בהיסטוריה, אז למה להתעלם מחלק, כאילו למה
להתעלם? אני לא מתעלם, אני מתאר אותה בצורה שונה, למה נראה, כאילו אני מתאר אותה בצורה שונה. אגב, אם היא, אני חושב שהחידוש, אחד החידושים הגדולים בהקשרים של השיח התיאולוגי ציוני דתי, או התיאולוגי ציוני בכלל, כי כמעט ואין שיח תיאולוגי ציוני, של הרב שגר בדרשות ביום ההוא, זה בדיוק הבחינה של מדינת ישראל, על רקע מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, לראות את מדינת ישראל כרוח רפאים של גאולה, ולא במודוס הנוצרי, מרכזניקי וכך הלאה, של גאולה ששווה מן המתים. כי כשהרב שגר בא ואומר שאחד הרכיבים המרכזיים ביותר במדינה זה המעטפה החומה של צו גיוס שהלב שלי מחסיר פעימה שאני מקבל את זה, ככה כותב הרב שגר, והבירוקרטיה המסריחה, והשוטר שנותן לי דוח במקום להתעסק עם באמת מי שצריך, זה כבר לבוא ולהסתכל למדינת ישראל בעיניים, ובכל זאת לראות בסוג של גאולה או מה שזה לא יהיה, איך שתקרא לזה, זה אחד החידושים התיאולוגיים הגדולים של הרב שגר. לא במובן של קימה קימה ועולם מלשון אליהם, וזה רק מבחוץ, מה לעשות? הסדרים המדיניים, כן, קוראים את זה בפתוס, זה כביכול מחסיר עכשיו את העובדה שהצבא הוא מקום מקולקל, ומעטפה חומה זה מעטפה מקוללת, והיום שקיבלתי תעודת פטור ממילואים, לא היה יום שמח, כן, כן. וזה מה שהרב שגר רוצה לבוא ולנסח תיאולוגיה ציונית דרך הפריזמה הזאת. וזאת היא משימה לא פשוטה, והוא עשה אותה בצורה מדהימה וביום ההוא. וזה אחד החידושים הגדולים שלו, בהקשרים הציוניים דתיים. אז גם פה, הלכה. טוב.